י' תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים באיגרת הקודש חף. שיעור מתחיל בדף קוף למד א', בשורה האחרונה של העמוד במילים והנה כמו כן. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 262, שתי שורות אחרונות של העמוד במילים על ידי האותיות כנ"ל.
כמו כן, מזיווג זה ונוקבה דביה נבראו מאין ליש כל הנבראים והנוצרים והנעשים על ידי אור הנשמה שבתוכן, שהיא אלוקות מהכלים דיוד ספירות דמלכות ואצילות, וגם בתוכה הערת הקו דאור אינסוף המלובש באצילות עד הפרסה, והערת הקו שהיה מאיר בכלים דיוד ספירות דמלכות בקע הפרסה עמהם ומאיר בהם בביאה כמו באצילות ממש. זה השורות שקראנו, קצת התחלנו להסביר את זה בפעם קודמת והיום נרחיב בזה יותר ובעזרת השם נבין מה קראנו פה. הכלל והנושא המרכזי הברור, שזה למדנו כבר בשיעורים קודמים, שכדי להוות יש מאין זה רק בכוח האלוקות. הוא בעצמו, איך היה הלשון בדף קודם, הוא בעצמו לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין באפס המוחלט ממש. הוא לבדו. הוא לבדו מאיר בעולם האצילות. ולכן, בכלל הבריאה יש מאין, זה בכוח האלוקי שמאיר בעולם האצילות. באופן כללי, כל הבריאות, כל הבריאה יש מאין, עד העולם הזה הגשמי והתחתון, הבריאה, היצירה והעשייה, הכל זה בכוח האלוקות שמאיר בעולם האצילות. בפרטות, בכל עולם ועולם, הבריאה ששייכת לאותו עולם, היא בכוח הכלים והספירות של אותו עולם. דהיינו, עולם הבריאה, הנבראים של עולם הבריאה, הם נעשו על ידי, כמו שהוא קרא לכאן, זיווג זוהר ונוקבה דבריאה. עולם היצירה, הנבראים שבעולם היצירה, זה על ידי זיווג זון דיצירה. זה עולם העשייה, זה דעשייה. אבל הרי איך זה מסתדר עם האקסיומה הברורה שהזכרנו, שזה חייב לבוא רק מהכוח שמאיר בעולם האצילות. ומצד שני אנחנו אומרים שבפרטות בכל עולם ועולם, בכוח הזיווג זון של עולם זה, נבראו הנבראים של עולם זה. אז הוא אומר כאן, דע לך שהאור של עולם האצילות מאיר בכל העולמות. הוא נמצא בכל העולמות. מה הפירוש שנמצא בכל העולמות? הרי ידוע שבין אצילות לביאה יש פרסה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שמה זה פרסה? פרסה זה מסך, כמו וילון. שמה תפקידו של הפרסה של הוילון? לחצוץ, להסתיר. שהאור שמאיר בעוצמה גבוהה בעולם האצילות לא יאיר בעולמות ביאה באותו אופן. לא באותו אופן. אז אם זה לא באותו אופן, פירושו שאור האצילות כפי שהוא לא נמצא שם.
נמצא שם.
אז אם הוא כן, אז ממה נמצא? אם הוא נמצא שם, אז זאת אומרת שהפרסה לא פעלה כלום, כאילו לגביו אין פרסה. ואם הפרסה כן משפיעה ופועלת, אז הוא לא נמצא שם. אבל פה הלשון הוא לשון מעניינת. הוא אומר שהאור האלוקי של עולם האצילות הוא מאיר למרות הפרסה, והלשון פה הוא בקע הפרסה עמהם. מה פירוש בקע הפרסה עמהם? הוא מאיר ונמצא גם בעולמות ביאה, הוא נמצא ומאיר גם למטה, למרות הפרסה. הוא בקע הפרסה, ופה את המושג הזה אנחנו ננסה להבין, מה זה נקרא הוא בקע את הפרסה? ממה נפשך הרי זה הרי שאלנו? אז פה יש נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו בעזרת השם ניתן איזה משל, להבין מה זאת אומרת שמצד אחד יש כאן עולמות ביאה. למה הם ביאה? כי יש פרסה שיצרה אותם שונים, ובכל זאת האור של הצילות מאיר שם עד כדי כך שבכוחם לברור וליצור ולעשות את הנבראים של אותם עולמות. אז כדי להבין את זה, ניתן איזה משל. אולי נקדים לפני זה. הכלל אומר, גם בגשמיות הכלל הזה הוא אותנטי, שכל פעולה שאתה רוצה לפעול באיזשהו מקום, הכוח שרוצה לפעול את הפעולה צריך להגיע למקום. במילים פשוטות, אם אתה רוצה להזיז את השולחן, ואתה יושב ממרחק, אתה מאוד רוצה להזיז את השולחן, אבל אם הכוח שלך לא יגיע עד השולחן ויזיז אותו, השולחן לא יזוז. כדי לפעול במקום, אז הכוח הפועל צריך להיות במקום כדי לפעול. במובן רוחני זה גם אותו דבר. אם אתה למשל רוצה להשפיע על ילדים קטנים בגיל גן, אתה רוצה לפעול עליהם משהו, אבל תדבר אליהם בשפה של ישיבה, בשפה של אנשים מבוגרים, לא תשפיע עליהם כלום. למה? אתה נמצא לידם, מדבר אליהם באוזניים, הם רואים אותך, אתה רואה אותם, אבל לא הגעת אליהם. להגיע זה לא רק פיזית להגיע למקום, להגיע פירושו לרדת לרמה שלהם. זה יכול להיות גם בשפה, אם תדבר לבן אדם בשפה שהוא לא מבין, אז אם לא ירדת על השפה שלו, לא נגעת בו, לא פעלת עליו. כשאנחנו רוצים שיהיו נבראים של עולמות עד עולמות בריאה, יצירה ועשייה, ומצד שני אומרים, בכוח מה אפשר לברוא, מה אמרנו קודם, אך ורק בכוח האלוקי שמאיר, איפה? בעולם האצילות. פירושו של דבר שהאור האלוקי הזה חייב להגיע לבריאה, יצירה ועשייה. אם הוא יישאר באצילות, והוא לא יגיע לבריאה, ליצירה ולעשייה, אז לא ייווצרו אותם נבראים של עולמות בריאה, יצירה ועשייה. הוא חייב להגיע. פירושו של דבר, יוצא כאן דבר מעניין, הוא צריך להגיע לשם. אם הוא מגיע לשם, פירושו שהוא נותן להם מקום, הם קיימים, יש להם תפיסת מקום, יש להם ערך, יש להם פונקציה ומציאות, ומצד שני הוא נשאר אותנטי כמו שהוא, הוא לא משתנה, כי אם הוא משתנה, אם האור משתנה והוא יורד, אז הוא שוב לא יוכל לתת להם מה שהם צריכים לקבל, כי הוא נהיה כמוהם. כמו עם אותו המשל הידוע שהמלך שולח את בנו לקרב אנשים שנמצאים במרחק. אז מתי הבן מלך יכול להשפיע על אותם אנשים? כשהוא זוכר שהוא בן מלך, הוא זוכר שהוא ברמה מעליהם, וביחד עם זה הוא משתדל לדבר בשפה שלהם, וככה הוא מצליח לאט לאט לרומם אותם. באותו רגע שהוא ירד לרמה שלהם בכל המובנים ויהפוך להיות כמוהם, הוא ישכח בכלל מאיפה הוא בא. אז לא רק שהוא לא ישפיע עליהם, הם ישפיעו עליו, הוא יפספס את השליחות שלו. על דרך זה גם פה במושגים יותר גבוהים, אור האצילות שצריך להאיר בביאה כדי לתת את הכוח האלוקי לברוא את אותם נבראים, צריך להיות פה דבר והיפוכו, הוא צריך לרדת לביאה, אבל להישאר אור האצילות. וזה השאלה איך הדבר הזה מתרחש, כי כאן הוא אומר את הלשון, שיש פרסה, יש דיסטנס כזה בין אצילות לביאה, והאור של אצילות צריך להגיע לביאה, להישאר אור האצילות, זה נקרא בקע פרסה, ואיך הלשון? הוא מאיר בהם בביאה כמו באצילות ממש. הוא ירד למטה ונשאר למעלה. כדי להבין את זה, אפשר לתת לזה משל, שפעם הרבי נתן את המשל הזה בעניין קצת שונה, אבל אפשר להשתמש עם אותו משל גם לפה, משל אפילו שילד יכול להבין את המושגים העמוקים האלה. אם ניקח לדוגמה, יכול להיות לפעמים נגיד ילד שיש לו רצון מסוים, ילד מתעקש, רוקע ברגליים וצועק ומשתולל, הוא רוצה כך וכך. אתה מבין שהרצון הזה הוא לא מתאים, הוא לא ראוי, הוא לא רצוי, הוא לא, מאיזה סיבה שלא תהיה, ואתה מתחיל לנסות לתקשר עם הילד ולראות איך אתה מוריד אותו מהעץ הגבוה, מהרצון שלו. אנחנו יכולים לצייר לעצמנו שלושה מצבים. או אפשר להגיד שלוש סוגי ילדים, או שלוש סוגי תגובות, או שלוש סוגי מצבים. יכול להיות שהילד ישמע מה אתה אומר, ישמע, יגיד, אתה יודע מה? צודק, וירד מהעניין, וזהו, השתנה. יכול להיות, נלך לקיצוניות השנייה, הוא אפילו לא שומע מה שאתה מדבר אליו. הוא כל כך שקוע ברצון שלו, הוא כל כך רוצה מה שהוא רוצה, הוא כל כך לא מוכן לקבל משהו שונה ממה שהוא רוצה, שהוא בכלל לא קולט מה שאתה מדבר. אתה מדבר לקיר. אין לי מי לדבר. אתה בשבילו לא קיים. קיים רק הרצון שלו. ויכול להיות מצב ביניים. מה זה מצב ביניים? הוא שומע אותך, נראה לך שהוא אוטוטו משתכנע, אתה רואה שהוא קולט מה שאתה אומר, הוא מסכים עם הרעיון, ואחר על הכל אומר, אבל בכל זאת, אני רוצה. מה שלושת אלה שייכים לפה? זה בדיוק מה שקורה פה. עולם האצילות, אם אתה כאילו שואל את עולם האצילות, מדבר עם עולם האצילות, אתה שואל את עולם האצילות, יש עולמות, יש ביה, אם אתה נמצא ברמה של אצילות, זה לא קיים בכלל. אין כזה מושג ברמה אלוקית גבוהה של עולם האצילות, לא קיים בכלל עולמות ביה. זה כמו למשל עם אותו ילד שאתה מדבר אליו, והוא בכלל לא שומע, אתה לא קיים בשבילו, לא קיים. מצד שני, כשאתה שואל את עולמות ביה, אתם קיימים? יש עולמות ביה? בוודאי שיש, בוודאי, זה עולמות ביה, הם קיימים. זה כמו הילד ההוא, שאתה דיברת אליו, הוא השתכנע והוא השתנה. יש מצב ביניים. זה נקרא שאור האצילות בוקע את הפרסה, הוא יורד והוא נשאר אצילות. זאת אומרת, יש ביה, אני נותן להם נתינת מקום, אני מהווה אותם, אבל אני נשאר מה שאני, אני נשאר אותנטי, אני לא משתנה. אני נותן מקום לרעיון שלך, ובכל זאת אני נשאר מה שאני. זה במילים אחרות מה שהוא אומר כאן באותיות יותר גבוהות, שאור האצילות מאיר לעולמות ביה דרך הפרסה, הוא בוקע את הפרסה, אבל זה נשאר אצילות, לא משתנה כלום. אפשר לתת לזה אולי משל אחר, אולי נתן לזה משל אחר, זה כמו בכיוון אחר, אבל אולי עוד משל קצת יותר יבהיר את העניין. תאר לעצמך שאתה בא למישהו, אתה אומר לו, אתה יודע, 2 ועוד 2 שווה 4. נכון? מובן, פשוט, הגיוני, כל אחד מבין את זה. תאר לעצמך שאתה בא ושואל את הילד, כמה זה 2 ועוד 2? הוא יחשוב, יחשוב, יגיד 5. מילד כזה אתה יכול להתמודד. מה זאת אומרת? סימן שהוא מבין בחשבון, הוא עונה לך בשפה של חשבון, אבל מה, יש כאן איזה בעיה, הוא לא מבין בדיוק את התהליך של הדברים, אתה צריך קצת לעבוד עליו, אולי תצליח להסביר לו, אולי לא תצליח להסביר לו. יש אחד שאתה שואל אותו, כמה זה 2 ועוד 2? הוא אומר, 2 ועוד 2, ירוק. תסתכל על השונה לך ככה, אתה אומר, זה בכלל לא בכיוון, זה בכלל לא מבין על מה מדובר, הוא בכלל לא עונה לי בשפה שלי, הוא בכלל לא מדבר בשפה של חשבון, הוא שואל את זה 2 ועוד 2, עונה לי ירוק, מה זה קשור? מה זאת אומרת בענייננו? יש מצב ששתי העולמות, אין ביניהם שום קשר, שום תקשורת. אתה שואל את עולם האצילות, יש ביה? בשבילו אתה אגיד לו ביה, זה כמו 2 ועוד 2 זה ירוק, לא קיים בכלל. יש מצב שאתה נמצא בעולם ביה, 2 ועוד 2 זה 4, זה מדי, קיים, זה סדר. יש מצב שעולם האצילות נותן נתינת מקום למושג הזה שנקרא ביה, אבל הוא נשאר משהו, הוא לא משתנה. זה מה שהוא אומר כאן, שההתאבות של כל הנבראים שנמצאים בכל העולמות, ודאי וודאי שההתאבות חייבת לבוא אך ורק מהכוח של עולם האצילות, זה לא יכול לבוא מעולמות ביה, כי רק הכוח האלוקי שקיים באצילות יכול לברוא, אבל הוא יורד לביה, זאת אומרת הוא נותן נתינת מקום לעולמות תחתונים. מה זה באותיות פשוטות ביום יום? כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים עולם גדול, עולם יפה, עולם מסודר, עולם שמתנהל לפי חוקי טבע, והכל נראה לנו הגיוני וברור, אז דע לך שהטבע הברור הזה שאתה רואה בעולם, הסדר המסודר שאתה רואה בעולם, העולם עם כל הנתינת מקום שלו, הוא קיים בכוח האלוקי שירד והצטמצם ונותן לו נתינת מקום, והוא נשאר אלוקי. זה שהעולם מתנהל לפי חוקי טבע רגילים וברורים ופשוטים, זה טבע שקיים, אבל הוא לא שינה חס ושלום את ה... אור האלוקי שירד והצטמצם כדי ליצור את הטבע הנפלא הזה.
איך זה מתחבר עם האדם בנשימה שלו ובתנועות שלו ובמעשה שלו?
כל מה...
החוקים האלה של
כל מעשה
אצילות יחד, איך הם נתפרים?
אנחנו מכירים ביום יום שלנו את המושג של עולמות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. במיוחד אנחנו בעולם העשייה הגשמית, מה שמעל זה אנחנו רק יודעים שזה כתוב, זה מושג מאוד מופשט ביחס לטבע היומיומי והמובן השכלי של האדם. אבל התורה ודרך עולם הקבלה ומבואר בחסידות מבארת לנו את הסדר ואת השילוב של כל העולמות שמעל העולם שלנו והכוח האלוקי שמאיר בהם, איך שהצמצום והירידה והפרטים שקיימים בעולם שלנו הם לא סותרים או מפריעים לעוצמה האינסופית שהיא בעצם יוצרת אותם בכל רגע.
אבל זה ניתן לנו לעשות את זה ממש. לא, זה בשבילנו לעשות את זה.
זה בשבילנו לחוות ולהבין איך מתנהל ההתרחשות. זה ממש פירושו שאנחנו חיים בעולם, כמו שאמרת, מסתכל על העולם, ואתה צריך לא להתבלבל מהטבע היפה של העולם ולחשוב שהטבע הוא כאילו קיים לבד בלי שום מנהל לכל העניין. אז הוא בא ואומר, זה יורד לעולמות ביה, יש ביה, יש בריאה, אבל זה כמו באצילות ממש, זה האור האלוקי, רק מה הוא ירד והצטמצם והתלבש בתוך הסדר הזה. אחר כך מה? זה דוגמה לכוח אלוקי בכלל, לא לפרטים הללו בדווקא. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה. וכן, עכשיו יש פה עוד קטע, נקרא שוב איזה 10 שורות, אחרי זה נסביר את זה. כאן בקטע הבא הוא עולה עוד יותר, עוד יותר גבוה, פירושו שהוא אומר, בעולם מאיר אור אלוקי גבוה יותר מהרגיל הטבעי שדיברנו עליו קודם. וכן, גם הקו בעצמו, קו זה כינוי לאותו הערה אלוקית ראשונה שהאירה אחרי הצמצום האלוקי הגדול שמופיע בספרי קבלה, קוראים לזה אור הקו. גם הקו בעצמו שהוא אין סופי, הוא הרבה יותר נעלה מאשר האור שדיברנו קודם שמלובש באצילות. גם הקו בעצמו המלובש בסיום וסוף נהי דאק, אק ראשי תיבות אדם קדמון, מיד נסביר מה זה, שהוא סוף רגלי היושר שלו המסתיימים במלכות דעשייה. הנה, אני קורא, אל תיבלו, אני קורא 3-4 שורות, אחרי זה נחזור להסביר. הנה, הערת הקו מהירה משם ומתלבשת באור הנשמה דיוד ספירות דביה, שהוא אלוקות. והערה דהערה מתלבשת בנפש רוח דיוד ספירות דביה, ואף גם בכל הכלים שלהם. והערה דהערה דהערה ובכל הנבראים ונוצרים ונעצים, כמו שכתוב, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. עכשיו נסביר מה קראנו. כאן הוא בא ואומר דבר יותר נפלא ממה שאמרנו קודם, ונתחיל מהסוף. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו מצד אחד רואים, כמו שדיברנו קודם, את חוקי הטבע. את הטבע, יום יום הרגיל, השמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב, הגשם יורד בחורף, ורואים את הצמחייה של כל הטבע. אז האם אומרים, הטבע הזה שאתה רואה, זה בעצם תוצאה מהצמצום של האור האלוקי האינסופי שמקורו בעולם האצילות, רק הוא מאיר עד שהוא מתלבש בכלים של עולמות ביאה, ומזה יוצא ובא בסופו של דבר הטבע של העולם. אבל יש עוד דבר נפלא שיש בעולם, נפלא מהפירוש, פילי הטבע. יש מושג בטבע שמצד אחד רואים את זה וזה נראה טבעי, אבל אפילו חוקרי הטבע, יש ביטוי שכתוב באחד המאמרים, נילאו חוקרי הטבע להבין את זה. לא מסוגלים להבין. אחד הדברים המעניינים שאדמו"ר הזקן מביא על זה באחד המאמרים שהוא מבאר את הסידור, אז הוא כותב שמה שכל החוכמי הטבע נילאו להבין למה בקיץ חם ולמה בחורף קר. זה נראה לנו כל כך... חכמי הטבע. חכמי הטבע נילו זה התעייפו. נילו, זאת אומרת, התעייפו מלחשוב ולהבין ולחפש, ולא הגיעו.
חכמי
הטבע. אנשים ש... כן, אנשים, אנשים שמבינים בעניינים טבע. כתוב... נילו, זה הדוגמה שהוא מביא שם, ועל זה אדמו"ר הזקן מביא את הפסוק שאומר, אתה הצבת כל גבולי ארץ, קיץ וחורף, אתה יצרת, אתה יצרת. מה הפסוק הזה אומר? אומר אדמו"ר הזקן, שיש בטבע דברים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, זה כבר נמשך כמה אלפי שנה, אבל אין לזה, זה פלא בטבע. זה לא דבר שאתה יכול להסביר אותו, הוא דבר שאתה חש אותו ולא מבין אותו. זה לא נס, זה בתוך גדרי הטבע, אבל בתוך גדרי הטבע עצמו זה פילי הטבע. מאיפה זה בא? איך יש בעולם גילוי של פילי טבע? במילים אחרות זה אומר שבתוך גדרי העולם, בתוך העולם מאיר אור כזה שהוא קצת מעל העולם, אבל הוא מאיר בתוך העולם. זאת אומרת, האור הראשון שדיברנו קודם, שהוא מצטמצם ומצטמצם להתלבש בתוך גדרי העולם, אז מה הוא נותן מקום ומה הוא מאפשר? טבע. אם יש לנו בתוך הטבע תגליות כאלה של דברים שהם פילי הטבע, זאת אומרת, יש כאן כאילו, במילים אחרות, אי נוחות של החיות הזו בטבע. הוא נמצא בטבע והוא לא בטבע, הוא נמצא ביום יום והוא לא נתפס בכלל איך הוא מתרחש. זה בא ממה? כי יש בתוך גדרי הטבע עוד חיות אלוקית נעלית, והוא קורא לזה פה הקו בעצמו. לא רק כמו שהוא דיבר קודם, ההערה המצומצמת של ספירת המלכות של עולם האצילות, אלא גם הקו בעצמו. מה זה הקו בעצמו? אומר כאן ביטוי מעניין, שזה מלובש בסיום וסוף נהי דאק. זה כל מיני מושגים שאפשר לדבר עליהם הרבה, ויש על זה הרבה מאמרים, אבל כאן אנחנו לומדים את זה בקצרה, אז נסביר את המושגים די בקצרה, אבל לפחות נבין בכללות. אק, ראשי תיבות, אדם קדמון. מה זה אדם קדמון? אדם קדמון זה מושג מאוד נעלה בקבלה, שכשלא מבינים את זה אפשר מאוד לגשם את זה ולעשות מזה שטויות והבלים, חס ושלום, אבל מבואר בחסידות בשם המגיד ממזריץ', הוא מסביר מה זה אק. הוא אומר, אק זה הרצון, המחשבה האלוקית שכוללת את כל הבריאה העתידית. כשהוא שיער וחשב על כל הפרטים שהוא רוצה שיהיו בבריאה, הם עוד לא ברמה של בריאה, הם עדיין ברמה של מחשבה. אז מצד אחד, מה יש במחשבה? את כל הבריאה, את כל הפרטים שבבריאה, עד סוף רגלי היושר שלו. יושר זה נקרא שזה קו כביכול ישר שיורד עד לנקודה הכי הכי אחרונה, עד השבלול שבים והגרגיר חול שבקצה העולם. כל הפרטים הללו נמצאים במחשבה הקדומה, ובגלל שכל הפרטים הללו נמצאים, לכן קוראים לזה אדם. אדם בדרך כלל בקבלה, מה זה אדם? אדם זה ציור, זה פרצוף, זה מבנה, זה פרטים רבים. אבל קוראים לזה אדם קדמון. מה זה קדמון? זה נמצא לא ברמה של אדם, כפי שזה כבר ירד לסדר השתלשלות של בריאה, אלא זה בקדמון, פירושו שזה עדיין במחשבה קדומה. אז הרמה האלוקית הזו, תארו לעצמכם, העוצמה האלוקית הזו, שהיא נקראת אק, שזה נקרא אדם קדמון, שזה המחשבה הראשונית, הוא מצד אחד בכלל לא הצטמצם עדיין, הוא מופשט לגמרי. זה עדיין בכלל לא ירד לגדר של סדר ובריאה, בכלל רחוק מזה, לא עולמות, זה כולל את הכל, אבל זה עדיין כולל את הכל ברמה של מחשבה. והחידוש הנפלא שאומר כאן אדמו"ר הזקן, שהערה של הקו מאיר עד לתוך הנברא הקטן והאחרון. אמנם הוא אומר הערה, דהערה, דהערה, לא ניכנס כרגע להסביר מה ההבדל בין הערה.
מה זה הערה שמאיר?
הערה.
עד לנקודה הסופית ביותר.
פירושו של דבר שכמו
זה מתחבר אלינו.
או כמו שאמרתי קודם, זה שיש, לכן התחלתי עם זה, זה שיש בבריאה פילי טבע, זה תוצאה מכך שבבריאה אנחנו יכולים לגעת, דיינו לחוש, לראות עוצמה שהיא לא התלבשה בגדרי הטבע של העולם, היא נשארה כאילו מעל הטבע. היא בטבע, אבל היא מעל הטבע.
אבל זה רק במחשבה שלנו.
אנחנו יכולים גם לראות, אתה תקורא עם דוגמה על דברים שחוקרי הטבע חוקרים ולא מבינים.
אנחנו חוקרי הטבע.
אנחנו חוקרי הטבע, בני אדם, חוקרים כל מיני תופעות, ואין הסבר למה, איך זה קורה. במילים אחרות, הטבע מגיע למסקנה, ומסכים, יש דבר שהוא לא בגדרי ההבנה. במילים אחרות, הטבע זועק ואומר, החיות האלוקית שעושה אותי, זכיתי לראות גם את החיות האלוקית שהיא לא מצומצמת כל כך. אילו תארו לעצמכם היה מאיר בבריאה רק האלף שדיברנו קודם, רק החיות האלוקית של עולם האצילות, מלכות האצילות שבוקע את הפרסה וזהו, אז כל מה שהיינו רואים בעולם זה טבע. לא היה שום דבר בעולם שהוא פילי, כל דבר יכולת לתת לו הסבר, עד הסוף הכל היה מובן וברור וסגור עד הסוף וזהו. לא היינו זוכים להציץ שיש משהו שמעל. אז הקדוש ברוך הוא העיר את עצמו בעולם שאפילו את ההערה האלוקית שהיא מעל העולם, אבל היא כוללת את כל העולם, לכן קוראים לזה אק, היא כוללת בתוכו את כל העולם, אז הערה, דה הערה של החיות האלוקית הזו, יורדת ונמצאת אפילו למטה מטה. נראה?
נכון, תקרא, מתחילת, הפרק,
תראשית הפרק לאן שהגענו הנה, פה הוא אמר בסיום השיעור נעשה את זה עוד מעט נעשה את זה, תראה מה, נעשה את זה עוד מעט
הדעת מסכם
נכון, אנחנו, תראה מה, במילה אחת הדמור, במילה אחת זה בעצם במילה אחת שהבריאה הגשמית התחתונה שאנחנו נמצאים בה היא מבטאת את עצמותו ומהותו של הבורא זה כל הפרק והנקודה הזו הוא מסביר אותה בהרחבה איך בפועל הגילוי הזה היה יכול להיות באופן שזה קיים ולא נרגיש שזה לא נדע מזה בכלל, לא נוכל לשבת וללמוד על זה בכלל. זה יכול להיות וזה קיים, אבל מה לנו לדעת ולדבר על הדברים הללו? והבורא בחר לגלות לנו את התהליך האלוקי, איך זה יורד. לבריאה, שאנחנו בכלל נוכל לדבר וללמוד את זה, להבין את זה, להתפעל מזה, לחוות את זה. זה הכל החסד האלוקי שהוא נתן את עצמו שאנחנו גם נוכל ללמוד עליו. וזה מה שאנחנו לומדים היום, זה בדיוק את אותו נקודה, שהבריאה הנמוכה של עולם העשייה התחתון, מה הוא בעצם ביטוי של מה? של הבורא בעצמו, אבל באיזה אופן? תדע לך, יש בזה שלבים. מה צריך את השלבים הללו? כדי לחבר כל פרט בבריאה אליו. תאר לעצמך שלא היה הצצה בתוך הבריאה לכוח אלוקי שמעל הבריאה, היינו כביכול בתחושה שלנו מנותקים ממשהו שמעל, זאת אומרת היינו נשארים ברמה המצומצמת התחתונה שלנו, ולא היינו בכלל מודעים או יכולים להשיג ולהבין שיש בכלל חיות אלוקית שמעל. כל מושג הצמצום לא היה בכלל ניכר לנו. כמו שאתה לוקח בן אדם שאתה לא מגלה לו שיש תוכנית שלמה ודברים עמוקים, אתה מראה לו איזה פירור אחד, הוא אומר לו זה הכל, תקוח ילד קטן, מראה לו נקודה מסוימת, זהו, ככה זה נוצר, ככה זה היה כמו המשל הידוע של אותם אנשים שזרקו אותם לבור, הפריז זרק אותם לבור, חיו שם כך וכך שנים, הולידו שם ילדים, הילדים שלהם גם הולידו ילדים, הנכדים שגדלו דור שלישי בבור, בכלל לא יודעים שמעל הבור יש עולם שלם שמתנהל, חושבים שכל העולם מתחיל ונגמר בבור, זה בשבילם הכי טוב שיכול להיות, לא יודעים שיש מעבר לזה וטוב להם, אין להם שום בעיה, לא, כל הבעיה וכל הלחץ שאדם מרגיש, כי הוא יודע שיש גם דברים אחרים ויותר טובים, יותר נפלאים, אם אנחנו היינו, לא היו מגלים לנו, את, הבורא לא היה בורא את העולם בתהליך כזה שהוא מגלה את עצמו ומצמצם את עצמו, מצד שני נותן לנו גם הערה שהיא מעל הצמצום, ואנחנו לא היינו בכלל חשים ולא יודעים מכל התהליך הנפלא, למרות שזה היה קיים, אבל לא היינו שותפים במודעות שלנו לכל זה. הקדוש ברוך הוא שיתף אותנו בחסדו הגדול, והוא ברא את העולם הגשמי והתחתון באופן כזה שאנחנו גם נוכל ללמוד על זה, להבין את זה, לחוש את זה, לאהוב אותו. אחרת איך היינו בכלל יכולים ואהבת את השם אלוקיך? איך, מה אתה יכול לאהוב את השם אלוקיך? מאיפה בכלל מתחיל התקשורת בינך לבין השם אלוקיך? אתה יש הגשמי הנברא התחתון, והעין הוא בכלל לא במושגים שלך ומחוץ לתחום שלך, אז איך אתה בכלל יכול לתקשר באיזושהי צורה? אז פה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמו שאומרים ניצוצות והברקות והערות מהעין, שהוא יאיר בתוך גדרי היש, שהיש יוכל לחוש באופן מסוים את העין. נכון, מאוד
גבוה.
נכון, אבל אם זה לא היה, גם בלב לא היית יכול. אתה יכול, אני אומר שאם לא היה סדר הזאת, גם ברות הדיליבה לא היית יכול. אתה יכול עכשיו להתרגש מדבר שקיים באפריקה, שאתה לא ראית עליו, לא שמעת עליו, אתה לא יודע, לא רק שאתה לא יכול להבין את זה, כלום, הוא לא קיים בשבילך, לא שמעת עליו, הוא לא קיים. אם זה היה מושג שבכלל רחוק מהתלבשות כלשהי אלינו, לא היינו יכולים שום תקשורת לעניין הזה. כי הרי, אולי נרחיב נקודה שתסביר לנו גם את השורות הבאות. כשאתה מסתכל על, על ה... אתה רואה את השולחן, אתה אומר לנו, ממה השולחן מורכב? מה יש בו? אתה יכול להגיד, יש בו צבע כזה, יש בו צור, אורך כזה, יש לו משקל כזה, חומר כזה, יש לו חיות, אנרגיה כזו. כל זה אתה רואה בו, אתה רואה בו, אתה מבין בו. את העין שיצר אותו, אתה גם רואה בו? למה אתה לא רואה בו את העין שיצר אותו? אבל הוא הרי נוצר מהעין, למה אתה לא רואה את זה פה? כי העין הוא מחוץ לתחום של היש. היש לא יכול, מצד ההסתכלות שלא בו מתוכו, הוא לא יכול להבין שיש משהו שהוא עין שיצר אותו, כי הוא אין לו שום תקשורת לעין. העין הוא מחוץ לתחום שלו, נכון? ופה נוצר דבר נפלא שאנחנו יש, ועל מה אנחנו מדברים? על העין מבחינתנו שיצר את היש. אנחנו מדברים על העין ולומדים על העין ומנסים להבין ולתת לזה דוגמאות ומשלים, הרי זה פלא עצום. איך אנחנו כיש יכולים בכלל ללמוד, להבין, לקרוא על דבר שהוא בעצם מחוץ לתחום של היש? הרי הוא לא קיים, בתחום היש קיים משהו, היינו מחוץ לתחום, אנחנו היש ולומדים על מה שנמצא. זה מה שאנחנו כרגע לומדים פה, זה האופן איך הבורא גילה את עצמו, את העין שבו, איך למרות שאנחנו יש, הוא מגלה לנו את היש. הוא נותן לנו הבזקים שהיש קיים. איפה ההבזקים האלה קיימים? אז זה שלושה שלבים שאנחנו היום לומדים. שלב ראשון, זה מה שלמדנו בהתחלה, הוא צמצם את עצמו שיהיה יש. ואז היש לא רואה את העין, הוא רואה את טבע. שלב שני, שגם הקו מאיר שם. מה זה הקו? גם האור האלוקי שהוא מעל הצמצום, הוא בכלל לא הצטמצם. הוא נותן לנו כאן גם כן אותות כל הזמן. תדע לך, יש כאן בתוך הטבע פילי טבע. הם כל הזמן מתרחשים, הם חוזרים על עצמם, הם נשארים פילי טבע. זאת אומרת שיש לך כאן בתוך היש תגלית וגילוי ממשהו שהוא מעל. לאחר מכן הוא יגיד יותר מזה. מה, מפעם לפעם יש ניסים בטבע. ניסים זה לא פילי טבע, זה נס שהוא בכלל קריאת ים סוף.
שידוד
מערכות הטבע. בא נס ואומר, הטבע הצידה, לא קיים. זה קורה, יש ניסים שאדם רואה בעיניים, ניסים, בכלל לא מובן. הוא הולך, הוא עובר דרך הקיר והוא עובר מצד שני. כל מיני ניסים שמתרחשים, בכלל לא מובן. מה זה? מאיפה הדרישת שלום הזו מגיע? זה דרישת שלום מה שהוא יגיד את זה בשורות הבאות, זה מהסובב כל עלמין שמעל אפילו מאור הקו, שזה בכלל מעל שום גדר וצמצום וירידה. הוא גם נמצא פה בתוך גדרי העולם. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים היום באותיות פשוטות, הטבע, הפלאות שבטבע, והניסים שבטבע, באותיות של חסידות, זה נקרא ביטוי של צמצום של מלכות דאצילות, גילוי של אור הקו, וגילוי של אור הסובב כל העולם. רק אחת? לא יודעת, אתה מסל טוב.
אם אתה שהדוי מופיע באותם פלאי טבע, האם זה נכון להניע שכשאדם פתר חלק מהדברים שלנו בעבר יותר מופלאים בעיניו,
אז העניין הוא, העניין הוא שמה שאני התכוונתי וציטטתי פילי טבע, הכוונה היא לאותם פילי טבע שמוזכרים בתורה כפילי טבע. זה שיש דברים שאתמול לא ידעת והיום אתה יודע, זה לא בגלל שהדבר הוא מופלא, זה בגלל שהשכל של האדם היה קטן. אז זה לא שהטבע, הפלא של הטבע השתנה, זה המוח של הבן אדם נהיה יותר מובן. זה שילד קטן לא מבין איך זה יכול להיות שהמכונית נוסעת, ופתאום הוא גודל והוא לומד איך זה פתאום נוסע, אז לא פירוש הוא שעכשיו הפלא הטבעי שהיה אתמול פלא, נהיה משהו שינוי, והוא היום לא פלא. זה לא שהדבר השתנה, זה המוח שלו השתנה, התפיסה שלו השתנתה. מה שאני מתכוון פילי טבע זה דברים שבתורה, בתורה, הכוונה היא בתורה שבעל פה, בתורה שבעל פה הם מופיעים כפילי טבע. וזה מה שהזכרתי קודם את הפסוק, לכן הבאתי את הפסוק, שכתוב קיץ וחורף אתה יצרת. דוד המלך אומר, פירושו של דוד המלך קובע, זה פלא של טבע שרק אתה יצרת, אין לזה שום הסבר. מצד אחד אומרים בספר בראשית, שיש שש עונות שלא ישבוטו, אחרי המבול הקדוש ברוך הוא הרי קבע שקיץ וחורף, יום ולילה וכולי, לא ישבוטו, זאת אומרת זה טבע, וביחד עם זה בא דוד המלך לאחר מכן אומר, אתה יצרת. מה החידוש, מה אתה? הכל הוא יצר. מה דוד המלך אומר, קיץ וחורף אתה יצרת, ומה עם עץ ואבן, גם אתה יצרת, אז שיתן רשימה יותר ארוכה, למה רק קיץ וחורף אתה יצרת? דוד המלך אומר, דע לך שיש דברים שהם טבע, לא ישבוטו, אבל הם נשארו בגדר של רק אתה יצרת, הטבע לא מבין. לא, אבל זה שיש, או, איך האבן נוצרה בדיוק אחרי הדבר, זה באמת, אתה ניגעת לנקודה הגבוהה, איך היש נוצר מהעין, זה באמת אי אפשר להבין. זה הנקודה מה שאמרתי קודם, שאין ביש, אין ביש את המעבר. אני אבל לא מדבר, פילי טבע זה לא המעבר, איך הוא נוצר. זה ביצירה שכבר קיימת, ואיך המהלכים האלו מתרחשים בתוך הטבע, זה נשאר כפלא. איך הוא נוצר? נגעת בנקודה השלישית, באמת, זה הפלא הכי גדול, ולכן זה שיש ניסים בעולם, זה קיבלנו דרישת שלום מאיך הוא נוצר, מהסובב כל העלמין שהוא יוצר, והוא יוצר את המעבר מהעין ליש, וזה מפעם לפעם זה מתגלה, פתאום השידוד מערכות הטבע, הכל נעלם, איפה זה היה? נעלם ולא היה, מה קרה? כי פתאום התגלה כאן העין שהוא יוצר את היש, אז פתאום הוא יכול גם לשנות את היש. זאת אומרת, יש לנו כאן שלושה שלבים בעמוד הזה, שלושה שלבים בגילוי האלוקי. שלב ראשון מתחיל בקטע הראשון של העמוד, שהוא קורא לזה אור אין סוף המלובש באצילות. עד הפרסה, בקע הפרסה עם האר. שלב שני מה הוא אומר, וכן גם הקו בעצמו. אז הוא העריך בזה הערה, ואיך הוא סיים את הקו, את הקטע השני, זה מסתיים ליד השורה שמתחילה במילה אמנם. שתי שורות לפני זה, מה כתוב? שלוש שורות לפני, שורה שמתחילה במילה בערה. וערה, דערה, דערה, ובכל הנבראים ונוצרים ונעשים. כמו שכתוב, הימים, וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. מה הפירוש? מחיה את כולם, לא מהווה. לא מדובר כאן על ההיצבות, על המעבר מעין ליש. מדובר על המחיה, הם קיימים, והחיות שלהם, התמידית, מאיפה זה בא? ואתה מחיה את כולם, לא? אור הקו. הערה, הערה של אור הקו, הוא מחיה את כולם. זה נקרא שיש לנו פילים, פלאים בטבע. אבל לכל זאת, מה זה לכל זאת? גם האלף וגם הבית, מה שדיברנו, גם החיות האלוקית שמצטמצמת, מה שנקרא צפירת המערכות האצילות שמצטמצמת, וגם הבית, גם הקו בעצמו, מה הצד השווה בין שניהם? זה מבחינת התפשטות החיות להחיותם. זה לא הנקודה של המעבר מהעין ליש. אחרי שכבר היש נוצר, יש לנו הערה אלוקית שהצטמצמה, ויש את מה שהיא מעל הצמצום, והוא עדיין גם מאיר בהם. אמנם, דע לך שיש גם נקודה שלישית, זה מה שכבר דיברנו בעל פה, מה הנקודה השלישית? דע לך שיש גם ניסים. הניסים שקיימים, מה זה? מאיפה הדרישת שלום הזו מגיע? זה לא דרישת שלום מעולם האצילות, כי עולם האצילות ירד והצטמצם ונהיה מזה טבע. זה לא דרישת שלום מאור הקו של אק אדם קדמון, למה? כי זה ירד והצטמצם, ומה נהיה מזה? פילי טבע. מאיפה דרישת שלום של הניסים באים? זה גילוי מסובב כל העולמים, זה גילוי של כזה חיות אלוקית גבוהה שבכלל לא ירדה והצטמצמה. אם היא הייתה מאירה כל הזמן, בכלל הטבע היה נמחק. זה רק מאיר, זה נמצא כל הזמן, אנחנו כל הזמן חשים בזה. מפעם לפעם קורה נס, פירושו שמפעם לפעם מתגלה אלינו, לתוך הטבע, מתגלה אור הסובב, פתאום גיבלנו דרישת שלום מהעין, הנה ראינו את העין. אתה יכול להסביר את זה, לא בגלל, זה לא שחכמי הטבע אפילו לא ינסו לחקור ולהגיד, לא הצלחנו, זה בכלל לא בגדר, זה בכלל שידד את מערכות הטבע.
זה המהווה,
נכון? זה לא המחיה, זה המהווה, בדיוק.
אז למה הוא לא מקרב אותנו למצבים של לחוות יותר עין?
זה עכשיו אנחנו הולכים לחוות.
כי הכל זה פלא.
הנה, בשורות הבאות אתה הולך לחוות עין.
רק אתה מקפיא את הזמן והכל זה פלא, מה?
הוא מחדש בכל יום. קוטמון.
הוא עושה את זה כל הזמן, אבל הנברא לא מרגיש את
זה.
אור הסובב, אבל הנברא לא מרגיש את זה. ניתן עוד דוגמה או עוד משל יותר מובן, אפשר להמחיש. בחסידות מבואר, מה ההבדל בין אור הסובב לאור הממלא? בואו נדבר את זה באותיות פשוטות, דיברנו על זה הרבה פעמים, ואולי נבין. זה כמו ההבדל בין כוח פנימי לכוח מקיף. מה זה כוח פנימי לכוח מקיף? ביום יום. ניקח למשל, אדם לומד
לרקוד.
לרקוד, לא לומד לרקוד. לומד לרקוד זה חוכמה מאוד עמוקה, אתה צריך ללמוד את זה, איך, זה ממש אפשר לשבת בבית ספר וללמוד מחול וריקוד, הרבה זמן יש לזה הרבה חוכמה. וכשאדם כבר למד איך לרקוד, מה קרה? השכל, החוכמה ירדה לרגליים. מה פה שהיא ירדה לרגליים? היא שינתה את הרגליים. הרגליים שלו עכשיו...
זה זאת לבד.
הם כל כך התרגלו, אבל הם עושות חוכמה. אתה מסתכל על הרגליים שלו, אתה רואה שיש חוכמה בריקוד הזה. אתה רואה שהרגל מספרת לך חוכמה. אתה מתפעל. ממה אתה מתפעל? מרגל שזזה, אדם אחר הולך, אתה לא מתפעל. אתה רואה שהרגל הזו הפכה להיות שונה. השכל כביכול שינה את הרגל. גם ביד אותו דבר. אדם לומד לצייר. ככה בציק צ'ק הוא זן את המקרון, פתאום יצא לך בתוך כמה שניות איזה תמונה יפה, אתה תנסה שעות ולא תגיע למה שהוא עשה. הוא הרגל, בסדר? זאת אומרת שאצלו השכל ירד ליד ושינה אותו. זה כוח פנימי, שכל זה כוח פנימי. בגלל ששכל זה כוח פנימי, אז למרות שמקומו בדרך כלל במוח, זה בדרך כלל המקום של השכל, אבל בגלל שהוא כוח פנימי, הוא יורד הבנה. תרגול, איך שתקרא לזה, הוא יורד ומוכן לרדת לאיברים שהם בעצם לא המקום שלהם. היד והרגליים זה לא מקום של שכל, אבל הוא יכול לרדת אליהם. מה פה שהוא יורד אליהם? הוא יורד אליהם ברמה כזו שכאילו, בוא נעשה את זה ככה בצורה ציורית. הוא יורד לרגל ואומר, רגל, אני מסכימה שאת קיימת, יש לך לרגל נתינת מקום. האופן איך את מתנהלת, אני מסכימה שככה בדיוק את צריכה להתנהל, ואני ארד אלייך לרמה שלך ותראי איך אני אצליח לרדת אלייך ואת תהיי אחרת בגלל שאני ירדת אלייך. ככה הרגל מתקשר עם השכל והשכל יורד לרגל, ומצוין, זה אנחנו רואים את השינויים. לעומת זאת, לדוגמה, ניקח לא שכל שהוא כוח פנימי, ניקח רצון. רצון גם יכול לרדת לרגל. מה פרוש הוא יכול? הוא יורד. אתה רוצה להזיף את הרגל מצד ימין לצד שמאל, הרגל זזה. האם כשהרצון ירד לרגל, אז הרגל השתנה, נהיה רגל שונה כי ירד אליה הרצון? אתה יכול לרצות 100 שנה, הרגל יישאר אותו רגל, היד יישאר אותו יד. לא הכנסת לו לרגל איזשהו חוכמה ורעיון, מה נכנס לרגל? רצון. אני רוצה להזיף את הרגל, כל הזמן, כל ההליכה שלנו זה הרי רצון. רוצה ללכת, אתה הולך, אתה מזיז את הרגליים 120 שנה, הרגל נשארה רגל, היא לא נהיה האדם שהכניס שכל ברגל, הרגל שלו השתנתה. אתה אומר, תשמע, זה לא רגל רגילה, זה לא הליכה רגילה, זה ריקוד, זה משהו מעניין, משהו עם תוכן. הרצון שיורד לרגל, הוא יורד לרגל, במילים אחרות לא מעניין את הרגל הרצון, ולא מעניין את הרצון הרגל. הרצון לא יורד לרגל, הוא אומר, רגע, רגל, את, אני מבינה שאת כזו נמוכה, אז בוא אני אנסה לרדת אלייך, והרצון בכלל לא מעניין אותו הרגל. את מה מעניין אותו את הרצון? הוא, אני רוצה, ואת תעשי. מה הנמשל של זה? סובב כל העלמין. הכוח שמהווה מעין ליש את הבריאה. הוא כוח אלוקי כזה שהוא לא נתן נתינת מקום ליש. הוא לא נתן נתינת מקום ליש. יש, אולי נתחיל הפוך. הכוח המצומצם שנקרא ממלא כל העלמין. יורד ומצטמצם, למשל לדומם קצת ולצומח יותר ולחי יותר. זה כוח לא המהווה, זה כוח המחיה. האנרגיה שהיא מחיה את הנבראים, אז הכוח הזה יורד לדומם, הוא אומר, דומם שלי, אתה קטן, אתה מצומצם, אני אוריד לך חיות קטנה מאוד שאתה תוכל להתקיים. אם אני אכניס לך קצת יותר, אז אתה בעצם לא תפסיק להיות דומם. לצומח, הוא אומר, אתה צומח, אתה כבר יותר גדול, יותר רחב, לך אני יכול לתת יותר. פירושו שהכוח הזה, הממלא כל עלמין, הוא יורד לכל מקום, הוא מתייחס למקום. המקום קיים, המקום יש לו נתינת מקום, והוא יורד אליו ומצטמצם אליו. לעומת את הכוח שנקרא סובב כל עלמין, הוא לא יורד למקום, אלא המקום הוא תוצאה מהרצונות שלו. בגלל שהוא רוצה שיהיה יש, אז נהיה יש. יש איזה תקשורת בין היש לעין, היש הוא פונקציה שהוא, שיש לו נתינת מקום, בעין שום דבר, הוא לא קיים. אין שום יחד, אין תקשורת, בעצם אין תקשורת בין העין ליש. זה פלא פלאים שאנחנו בכלל מסוגלים להבין שיש עין. זה פלא גם שאנחנו יכולים לדבר על זה. זה הבורא בחסדו הגדול גילה ליש, תדע לך, יש כאן, זה שמגלים ליש פירושו שאומרים, יש, אתה כן, אתה כן נמצא, בוא נדבר אליך, בוא נוריד את זה לשפה שלך, בוא תלמד על זה. זה ככה פלא גדול, כאילו הרצון יורד לרגל ואומר, רגל, אתה רגל, תדע שיש רצון. זאת אומרת, זה הרצון, אבל הרגל יכול להבין את הרצון. זה, זה, זה פלא רב. זה הגילוי הזה הנפלא של סובב כולל, ממנקרא לפחות השורות בפנים. אמנם, זה הנקודה השלישית. מציאותו ומהותו של אור האינסוף אינו בגדר מקום כלל. וסובב כל עלמין בשווה. ואת השמיים ואת הארץ אני מלא בהשוואה אחת. סובב כל עלמין נמצא גם בשמיים וגם בארץ, ולית אתר פנוי מיני אף בארץ על הזו הגשמית. אבל באיזה אופן הוא נמצא בעולם? הוא נמצא בעולם באופן שהוא נמצא בעולם. העולם הוא כלי אליו. כמו שאמרנו קודם, השכל נמצא ברגל, כי הרגל קלט את השכל, אבל הרצון נמצא ברגל. מה פוש? ודאי שהוא נמצא, אבל אתה יכול לקרוא לזה נמצא? הרגל יכול להבין את הרצון, להשתנות מזה? הוא נמצא בו כי הוא פונקציה של הרצון, לא כי הוא משהו. רק שהוא מבחינת מקיף וסובב. וכמו שכתוב הפירוש בליקוטי אמרים, בפרק ממחת בליקוטי אמרים כתוב, שזה ולא התפשטות, סליחה, מה שכתוב בליקוטי אמרים? שהסובב כל עלמין נמצא בכל מקום ומקום. אז החיות הזו, הסובב כל עלמין, הוא אומר, ולא התפשטות והתלבשות החיות לאחיותם ולאבותם מעין ליש. כי אם על ידי הערה, דערה, דערה וכולי מהקו כנל, באופן, בעצם החיות של הנבראים, מאיפה זה בא? מהערה, דערה, כמו שלמדנו קודם. כי זה... עוד דקה, רק נסיים את המשפט, וגם מאור אינסוף הסובב ומקיף לארבע עולמות הביאה, תדע לך שהאור הסובב, שהוא בעצם מהווה את הנברא, בשווה מאיר אל הקו הפנימי דרך הכלים דיות ספירות דעת בביאה. הוא נמצא פה, מה שאמרנו קודם, הוא מהווה את הנברא, הוא היה יכול להבוס את הנברא בלי שהנברא בכלל ידע שהוא קיים. הוא נמצא, הוא מאיר, הוא מהווה את הנברא, והוא אומר אחר כך לנברא, אני אעשה איתך חסד, אני אכנס אליך. עכשיו, הוא נמצא פה כל הזמן, אבל מתי אנחנו פתאום פותחים עיניים ואומרים, או, אנחנו רואים אותו. מתי שאנחנו מסוגלים להגיד, או, ראינו את האור הסובב, מה קורה אז? אז אנחנו, הטבע שלנו, נשדד, נעלם, נשבר. כי לא יכול להיות שהטבע יישאר טבע ויהיה לו את הגילוי של אור הסובב. מתי שקוראים ניסים ששודדים את הטבע, פירושו שעכשיו פתח הקדוש ברוך הוא את החלון ואמר, הנה תסתכל, אתה רואה אותי? סוגר את החלון, פירושו, סוגר את החלון שלנו. אנחנו לא רואים, הוא נמצא כל הזמן. כשהוא סוגר את החלון, פירושו שעכשיו החיות האלוקית תירד בצורה מצומצמת, על ידי מה שהוא קרא לזה קודם, הקו או מלכות האצילות. אבל כשמתגלה גם אור הסובב, אז זה גורם לניסים גדולים. ובהערתו תוך הכלים נותן בהם כוח ועוז לברוא יש מאין. ומאחר שהבריאה היא על ידי הכלים, הרי האור האלוקי שממנו מתהווה כל הבריאה מאין ליש, הוא אור אינסופי. אז איך ייתכן שמאור אינסופי נוצרים ונעשים דברים מוגבלים ומוגדרים? הרי מאין סוף, הרי גם הנבראים לכאורה היו צריכים להיות אינסופיים. זאת אומרת, מכיוון שהבריאה היא על ידי הכלים. זאת אומרת שהאור האלוקי האינסופי מאיר ומתלבש באמצעות ההגבלה של הכלים. לזאת הם הנבראים בבחינת ריבוי והתחלקות וגבול ותכלית. לכן יש בנבראים ריבוי, לכן יש בנבראים התחלקות זה מזה, גבול ותכלית, למרות שההערה היא אינסופית, אבל מכיוון שהגילוי של ההערה האינסופית היא על ידי הכלים, לכן...
מה
נדבר כלים? ההגבלה של הספירות באופן... אנחנו כרגע לא נתעכב, דיברנו על זה קודם, בחלק הראשון של האיגרת, לפרט על ידי האותיות כנ"ל,